עכשיו איתכם
ערב חי
ערב חי עם אריאל ברמן
שלום לכם, ערב חי, יום שני בשבוע, יום שני של זמן אלול, בערב חי.
בערב חי, כן.
ושומעים אותך? לא.
שמעתי את עצמי רגע, לרגע אולי.
עכשיו, יופי.
כן.
טוב. אז שלום לך חברון.
שלום לברכה.
שבאת עם אנרגיות של אלול.
ערב טוב.
מרגישים את האנרגיות.
אני אגיד לך את האמת, אריאל.
נו.
ההלכות האלה קצת מפחידות אותי.
מפחידות זה טוב.
לא, הלכתי אתמול בתחושה, אחרי השיעור אתמול.
כן.
כל הלילה, אתה יודע, אני הלכתי בתחושה כזו של
אחריות. ישר לתיקון חצות.
לא, לא, אם זה בסדר, אם אני עושה בסדר, מה אני צריך לבקש, מה אני... אתה יודע, זה מכניס אותי לא יודע, לפחדים.
לא יודע אם זה צריך להכניס לפחדים. צריך מצד אחד...
שימת לב.
מצד אחד לרצינות, מצד שני לשמחה גדולה, יש לך הזדמנות.
אתמול יצאתי מפה, אני כל הזמן שואל לעצמי מה אני לא בסדר, מה צריך לעשות, מה... אבל אני מקווה שבאמת את התחושה שלי גם כן המאזינים נכנסים לתוך הלופ הזה של התחושה של מה אפשר לתקן ומה אפשר לעשות בשביל להיות יותר טוב. בעזרת השם, בשביל זה אנחנו מגיעים פה כל ערב, בשביל זה אנחנו לומדים. אגב, ברוך השם, אני מקבל המון תגובות, הרב. אני מקבל המון, המון, המון תגובות ברחוב. גם כדי הנושא שלקחנו על עצמנו באלול, על הלכות תשובה, למרות שאחד מהאברכים שפגשתי היום, אומר לי, תשמע, אמנם באלול זה לא זמן תשובה. זמן תשובה זה מראש השנה ליום כיפור, אז לומדים תשובה. אבל זה, אבל נכון שהזמן מסוגל, הרב.
נכון מאוד.
אז הרב זה הרב רועי מושקוביץ כמובן שנמצא איתנו באולפן, שלום.
שלום וערב טוב, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, נכון, כמו שהזכרתם.
אי אפשר להגיד שבאלול אסור ללמוד הלכות תשובה.
אדרבה, אנחנו יודעים שזה הזמן שהמלך בשדה, כמו שאנחנו מכירים ויודעים, עם המשל המפורסם על אותו מלך שכל השנה הוא נמצא לבוש בגדי המלכות, בארמון, אי אפשר להתקרב אליו, אפשר להגשת אליו, אבל יש חודש להבדיל כמובן שהוא יוצא לצוד בשדה היער, ושם הוא מתלבש כאחד האדם, וכל מי שצעד עם אותו, ויכול לבקש לנו את מה שהוא רוצה, כי הוא מרגיש, אדרבה, רוצה להרגיש נוח עם כולם. זה הזמן שכביכול, כן, להבדיל לפי הבדלות, אבל הבורא יתברך שמו, כל השנה, כמובן, נמצא, ונוכיח, אבל באלול זה הזמן שתשובתו של האדם מתקבלת. כמו שכבר מזכיר, המשנה ברורה, מזכיר זה לפניו, את הרמז, אני לדודי ודודי לי, זה לא רק איזה ראשי תיבות נחמדים, אלא זה כפשוטו, אני לדודי, זאת אומרת יש חיבור. מה ההבדל בין דוד לאבא, לאח? אתה יודע, בין אחים, אומרים אחים שלא רבים הם לא אחים. אבא ודאי, מי אמר? אמר אדם הכי קשוח בשבילו זה היה אבא שלו, למרות שאבא שלו היה אדם נוח, אבל כן, אבא לבן. אבל דוד זה מושג של אהבה. הדוד הוא לא חייב לחנך את האחיין שלו, זה מוזר אם הוא כמובן דוד מחנך את האחיין, זה משונה. דוד, זה רק בשביל לחלק ממתקים, לחייך, זה הקשר ביניהם. ולכן גם כתוב שזה מישא בת אחותו, כי יש ביניהם אהבה גדולה. כי דוד, זה הקשר בין הדוד לאחיינים. אותו דבר, אני לדודי ודודי לי. החיבור של אלול זה חיבור של אהבה, זה חיבור של התרצות. ומשום כך, למרות שזה לא, אולי כמו שאמר אותו מי שפגשת, אותו אברך, שזמן תשובה ראוי, זה... כמובן, מי עשרת ימי תשובה, מי ראש השנה עד יום הכיפורים, אבל כבר גדולי ישראל, בדורות שעברו, היה מפורסם, שמי ראש חודש אלול כבר משנה ברורה מזכיר את זה, היו מניחים את נושא הלימוד, פשוט ממעטים אפילו בסדרים הרגילים של הלימוד שלהם, ויותר בתחנונים ובתפילות, כי הזמן הוא זמן מסוגל, זה עת תשובה, זה עת שיש חיבור, עת שיש התקרבות, זה כביכול... כמו שלפעמים עושים מבצע להחזרת נשק, אז מי שמחזיר עכשיו, אז הוא מקבל איזה הנחה.
הוא לא יענש.
הוא לא יענש, זה אלול. אלול אומרים לך, תבוא, תתקרב, אתה תיכנס, תיכנס לרכבת. כל מי שעולה לרכבת, בין אם קלה, בין אם רכבת יותר כבדה, כל מי שיעלה, ייסע, לא משנה שעם שני רגליים, עם רגל אחד, הוא כבר נמצא בתוך הקרון, הוא ממשיך הלאה. זה הזמן, יש 30 יום, כבר אין 30 יום, יש פחות. יש כבר פחות מ-30, יש כבר פחות מ-27, 26.
כן, אבל יש לנו את יום כיפור.
אבל עד ראש שנה, יום הדין. יום הדין זה היום שאנחנו לא בנו מכוונים עכשיו, ולכן זה כבר לא, לא, ממש לא עוד הרבה זמן. כל יום, כל שעה, כל רגע שאדם יכול להצטרף ללימוד התורה, להצטרף להלכה, להצטרף לתשובה, לתשובה להרער ולפשש למעשיו, זה הזמן, זה השעה, זה הרגע, לכן אנחנו פה בעזר השם נעסוק גם בשעה הזאת בלימוד הלכות התשובה.
03-5-00-9393, זה המספר שלנו בשבילכם המאזינים. אתם מוזמנים לעלות לשידור, לענות נכון על שלוש שאלות מהלכות תשובה. אם תצליחו לעשות זאת, גם תיקחו מאיתנו את הפרסים. אגב, יש משהו חדש במאגר הפרסים? לא התקנו אותנו? יתקנו אותנו.
יהיו פרסים בעזרת
השם. לא, יש, השאלה מה, לא...
אנחנו לא נשיב, אף זוכה, לא נשיב רקם בעזרת השם.
כן.
יקבלו, לא יכול להבטיח מה.
אנחנו בעלי אמונה.
יקבלו תשורה. מישהו שם מענן.
אמונה וביטחון.
מאחורי הזכוכית.
המפיק, הטכנאי.
רגע, אנחנו, הקרדיטים לא נתנו.
שואלים פה למה שהמאזינים לא ייתנו. גם לנו פרסים לפעמים. אם שאלנו נכון שלוש שאלות. לא מגיע משהו?
בטח שמגיע משהו.
תמיד מפרגנים, תמיד עולים מפרגנים.
רחוב הירקון 8, קומה שלישית, אתם מוזמנים להגיע. אני אפתח את הדלת, כי בטח לא תצטרכו, לא תוכלו לפתוח את הדלת לבד.
כי מסוחבים
בידיים שלכם עמוסות.
טוב, אורי כאן הוא המפיק שלנו הערב. שיהיה לנו בהצלחה, מה שנקרא. לא, פעם ראשונה, לא? כבר, לא מתגלח עלינו. אוקיי. ופנחס בינדר, הוא הטכנאי. ונפנה למאזין הראשון, אריה, שלום.
שלום, ערב טוב.
מה שלומך, אריה?
ברוך השם.
מה אתה אומר על הרעיון שהמאזינים ייתנו פרסים לשדרנים? או לרבנים?
בעזרת השם.
לא. אתה לא שולל את זה על הסף.
לא.
אוקיי.
מגיע לכם.
טוב, שאלה ראשונה.
כל שיש בו שלוש מידות הללו הינו מתלמידי אברהם אבינו. אפשרות מספר אחת, עין טובה, יצר טוב ונפש שפלה. האפשרות השנייה זה עין טובה, רוח ישרה ונפש טובה. והאפשרות השלישית, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה. מי אותו אחד הוא מתלמידי אברהם אבינו?
קצת קשה להכריע. כל האופציות טובות.
האפשרות השלישית.
עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה, נכון, פרקי אבות, הינו מתלמידי אברהם אבינו.
בשונה כמובן מתלמידיו של בלעם הרשע, שזה עין רעה, רוח קבועה ונפש רחבה, שזה בעצם המהות של בלעם הרשע.
אבל מה ההבדל בין הרוח הנמוכה לנפש השפלה?
אז יפה, זה בתשלה הבאה אנחנו נדל ונחפל בזה. אבל כמובן, כמו שכבר אנחנו נגיד בפרשת השבוע, שהקדוש ברוך הוא הופך את עצתו הרעה של בלעם לעצה טובה, לברכה, כי אבך השם אלוקיך. בעצם כאשר אדם רוצה להיות חלק מכלל ישראל וחלק מאותם הצועדים קדימה לעבר ראש שנה ולזכות לשנה טובה, כתובה וחתימה טובה, הוא חייב ללכת ולהתכתר באותם כתרים, באותם שלושה כתרים של עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה. רק זה הדרך לזכות להתקרב לבורא יתברך שמו, כי כמו שאנחנו יודעים, הבורא עולם, כמו שכתוב במדרש, שונא את בעלי הגאווה, אין אני והוא יכולים לדור באותו דירה, באותו בית, באותו מקום, כי כביכול כאשר אדם הוא מתגאה, הוא דוחק את רגלי השכינה. הוא דוחק את רגלי השכינה, וזה אולי בעצם בין המצרים שהיינו בו לא מזמן בין המצרים. כאשר אדם רוצה לקבל את השכינה ולזכות להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, הוא חייב לחלק ולזכות לכך להיות בין השלוש הכתרים שהזכרנו, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה.
אריאל.
כן.
אצלנו בשיעור דף היומי.
נו.
מישהו שואל שאלה.
נו.
באמצע. והוא מכוון לשאלה של הגמרא, ואז הוא מגיד שיעור. אומר לו, חכה עוד רגע, זה בדיוק מה שהגמרא הולכת לשאול כרגע.
ברור שכיוונתי, מה שנקרא.
כן, אז הוא צריך להביא הרינג, יש כזה כלל.
אה, בסדר.
בגלל שהוא כיוון את דעת הגמרא, הוא צריך בכזו שמחה, הוא צריך גם להביא הרינג.
יש בקפיטריה של חברון יש הרינג?
זה הכלל, יש הכל, מה שתזמין תקבל.
כן? אוקיי.
אתה שאלת איזו שאלה, והרב אמר, חכה לשאלה הבאה. אז בבקשה, מחר הרינג.
בעזרת השם.
שאלה מספר 2.
אני יכול להזמין בוולט מהקפיטריה של חברון?
אתה יכול להזמין בוולט?
ויביאו לפה?
ויביאו לפה, ואתה יכול כן להזמין את מספר טלפון.
אני בחיים לא הזמנתי באול.
אז בבקשה.
אני רק שומע על זה, בחיים, לא, כי אני יודע שיש דבר כזה, אני אפילו לא ניסיתי.
תיכנס ליישומון.
ואתה אומר שאני אזמין מהקפיטריה
של... תכתוב, חברון, יופיע לך חברון בני ברק, תיכנס לתפריט, תזמין, ואל תשכח גם לדרג אותי.
וטיפים? צריך לתת טיפ לשליח?
מה שאתה רוצה.
ואם אתה תהיה השליח?
הטיפ שלי זה הדירוג. תדרג שהיה טוב, זה מספיק בשבילי.
טוב. שאלה שנייה.
נפש שפלה. מה הסבר המילים? יראה רב ריימי שכל כך רוצה להיות מתלמידי אברהם אבינו, הרי למדנו שעין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, הרי הוא מתלמידי אברהם אבינו, ולמעשה, רב ריימי שואל, מה זה נפש שפלה? אפשרות מספר אחת, נפש מושפלת ולא מגיבה. האפשרות השנייה זה מתגבר גם על רצונותיו המותרים, כמו שאומרים, קדש עצמכו במיתור לכו. האפשרות השלישית זה מוכיח את עצמו ואחרים בדרך המוסר. מה זה נפש? איך מגיעים לדרגה של נפש שפלה? האם על ידי נפש מושפלת ולא מגיבה? האם על ידי זה שהוא מתגבר על רצונותיו, גם אם בסדר, הם לא אסורים, הם מותרים, על ידי כך הוא מגיע לנפש שפלה, או שהוא מוכיח את עצמו וגם את סביבתו בדרך המוסר.
אז למעשה רבנו ינה בעיקר השביעי, בשעה הראשון, הוא מדבר על הקנייה והשפלות, ושם הוא אומר שזה מעיקר התשובה, גם בעיקר השביעי, גם בעיקר שמיני הוא מדבר על זה, הכנעה במעשה, להתנהג בצורה שפלה, כמו שנאמר, זדחי אלוקים, רוח נשברה, לב נשבר ונתקן. וככה הוא מסביר שזה נקרא השפלות, זאת אומרת, להכיר בגודל המחויבויות שלו, ולדעת כמה הוא רחוק ממה שהוא עושה.
אז מבין התשובות, מה לפי דעתך, מה בחרת?
נפש מושפלת ולא מגיבה? מתגבר על רצונותיו המותרים?
לא, לא מגיבה למה?
לא מגיבה שפוגעים בו, לא פוגעים בו, הוא לא מגיב, הוא מושפל.
זאת אומרת שהוא נכנע, הוא מתנהג בשפלות.
נפש מושפלת ולא
מגיבה. נפש מושפלת ולא מגיבה.
כל זה גם נכון, אבל מה נכון? מה ההגדרה המדויקת להסבר שנפש שפלה? האם נפש מושפלת ולא מגיבה? האם מתגבר גם על רצונותיו המותרים? או, לא גם, או מתגבר על רצונותיו המותרים, או מוכיח עצמו ואחרים בדרך המוסר.
מוכיח אחרים?
מוכיח את עצמו
וגם את הסביבה שלו בדרך המוסר.
רק שכולם התנהגו בסדר, לא רק הוא.
כמו שכותר רבן יונה, הכוונה שהוא מתנהג בצורה נוחה, שקטה.
מבין האפשרויות, מבין האפשרויות, מה אתה בוחר?
עוד פעם, אפשרות ראשונה?
נפש מושפלת ולא מגיבה. אפשרות שנייה, התגברות על רצונותיו המותרים. אפשרות שלישית, מוכיח עצמו ואחרים בדרך המוסר.
זה הכי דומה לאפשרות הראשונה, אבל יש בזה גם את האפשרות השלישית שהוא מוכיח את עצמו.
אין גם וגם.
אתה אומר או הראשונה או השלישית?
לא, רגע, מה האפשרות השנייה עוד פעם?
האפשרות השנייה זה מתגבר גם על רצונותיו המותרים.
מתגבר על רצונותיו המותרים?
או נפש מושפלת ולא מגיבה, או מוכיח עצמו ואחרים בדרך המוסר, חייבים תשובה עכשיו.
אריה, 10 שניות יש לך, אני סופר. זהו, עד פה.
לכאורה האפשרות הראשונה.
האפשרות הראשונה... מה הכוונה נפש מושפלת ולא מגיבה?
אז רבנו יוני אומר, מזכיר.
מה זה לא מגיבה?
התשובה הנכונה היא...
התשובה השנייה היא הנכונה.
מתגבר על רצונותיו המותרים. גם מה שמותר לו לעשות.
מה זאת אומרת? מה הכוונה? האדם באוכל נניח, מתגבר.
זה שאתה מקדש עצמך, במותר לך.
נכון מאוד.
גם מה שמותר, לא תמיד חייבים לעשות.
כמה זה חשוב. ההבדל, ופה זה גם תשובה, אמיתית ומדויקת לחילוק בין רוח נמוכה לנפש שפלה. רוח נמוכה זה יותר גדר, כמו שזכרת, שהוא כן, לא מתגאה, ענב, לא מגיב, כשלא צריך, אם צריך להגיב, לא שחס שלום, אין צריך להגיב, אם צריך להגיב, אם לא, תלוי בסיטואציות. אבל נפש שפלה זה כבר גדר של הנפש. הנפש זה התאווה. שם מקור התאווה, שם מקור הרצון. ונפש שפלה, זאת אומרת שהוא משפיל את הנפש שלו, את התאוות שלו. אומרת, לא אוכל לבחס תאוות אסורות, שזה לא נפשלה, זה רשע מי שנכשל. מדברים פה על אדם שיש לו אפשרות, יש לו את האפשרות לעשות דברים מותרים, ליהנות מהעולם בדרך המותרת, וגם מזה הוא חוסך את עצמו, זה נפש שפלה. זוהי מידתו של אברהם אבינו.
אתה מסתכל עליי.
שאני מתפעל איך אתה מצליח. אז מה, על מי אני עוד יכול להסתכל פה כדוגמה?
מדברים, אתה תולה בי מבט כזה, כאילו, הנה, אתה רואה.
כל הכבוד, חברון.
אז
כל הכבוד.
הבנתי.
מה, אז חבך
שאתה... אתה בא להחמיא לי?
כן, ודאי.
חשבתי שאתה בא להגיד, הנה, תראה.
לא.
אוקיי, טוב.
יוצאים להפסקת פרסומות, תודה למאזין, נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב עם עוד שאלות.
עכשיו איתכם, ערב חי, עם אריאל ברמן.
שבנו אליכם, בנימין איתנו, שלום.
כן, מצוין.
שלום לך, ערב חי, והנה שאלה ראשונה עבורך.
טוב, אנחנו בשאלות הקודמות עסקנו בעין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה. שאלנו, מה זה נקרא נפש שפלה? הרב ענה שנפש שפלה זה אדם שמתגבר על רצונותיו גם אם הם מותרים. גם אדם שמותר לו לעשות משהו והוא מתגבר, הוא מקבל על ידי זה נפש שפלה. השאלה שלך, ממי אנחנו למדים שהוא יתגבר גם על הדברים המותרים?
זאת אומרת, אנחנו יודעים שוודאי שהדברים האסורים אסורים, על זה אנחנו לא מדברים פה, אלא אנחנו מדברים על הדברים המותרים, ובעצם מי אמר שצריך להתגבר מהדברים המותרים? אנחנו לומדים מדוע ולמה.
ממי אנחנו לומדים? קודם כל מהאדם שיתגבר על דברים שגם מותרים לו.
נכון מאוד. מה המקור לזה? שנפש שפלה זה דווקא אותו דברים המותרים שגם הם אדם מונע את עצמו, וכמובן שיש לנו פה כמה אפשרויות.
נפש שפלה זה כזה משהו רוחני?
לא, רוח, אמרנו רוח נמוכה.
רוח נמוכה ונפש שפלה
זה שני דברים. רוח נמוכה, הזכרנו, זה העניין של הענבה. דבר יש לו רוח נמוכה, הוא לא מרגיש את עצמו, הוא לא מתגאה אליו וחס, הוא לא חושב שהוא ואין בלתו.
ונפש שפלה זה התגברות
על התאוות, על קדש עצמך במותר לך.
נכון.
טוב, אז ממי אנחנו לומדים שהוא יתגבר גם על הדברים המותרים? אפשרות ראשונה?
אפשרות מספר אחת אברהם אבינו, אפשרות השנייה אהרון הכהן, ואפשרות השלישית בועז.
אז כמובן שאני לא אומר שחלה וחס שאחרים לא, אלא ממי, מה המקור? זה השאלה, ברור שכולם...
והתשובה, בנימין, היא כל כך פשוטה שאוי לך אם אתה לא עונה אותה.
לא שמעתי את השאלה.
השאלה, ממי אנחנו למדים שהוא יתגבר גם על הדברים המותרים? האם אנחנו לומדים את זה מאברהם אבינו? האם למדים את זה מאהרון הכהן? או מבועז? אתה לא הזנת לנו לשאלות הקודמות?
לא, לא שמעתי.
מאזין חדש מהניילונים.
מגיע לך, אנחנו מתחילים להתחיל איתך במינוס.
עוד פעם, מה
השאלה? ממי למדנו שהוא התגבר גם על דברים המותרים לאדם, והגיע לדרגה של נפש שפלה? האם אברהם אבינו, האם אהרון הכהן, או בועז?
יש שתי אפשרות אפשר לומר בועז, גם על זה שהוא התגבר עם רות.
אנחנו מדברים...
דברים המותרים, כמובן. כן, אבל אדרבה, אתה יכול לבחור אחד מהאפשרויות.
מה דעתך? אברהם אבינו, אהרון הכהן או בועז?
אהרון הכהן או בועז, ממי נראה לך שלמדנו שהוא יתגבר על דברים שמותרים לו לעשות, ובכל אופן יתגבר על עצמו ולא עשה?
אם זה תלמידה של אברהם אבינו, אז אברהם אבינו.
אז כן האזנת.
מזל טוב.
אה?
מה זה?
אז כן האזנת.
האזנתי חצי,
נפלתי
באמצע.
אספיק לך לחצי וספיק לדעת את הדברים האלה, זה כבר משהו. וכמובן אברהם אבינו כאשר הוא רואה את שרה, הוא אומר לה, הנה רפאלת שמעת את, ולכן, זאת אומרת, למרות שאת עכשיו הוא כמובן הכיר אותה, אבל הוא לא הביט באשתו, למרות שהיא מותרת, עד גיל זקנה. אז אם כן אנחנו למדים שגם דברים המותרים יש כמובן להימנע מהם, וזה נפש שפלה.
שאלה שנייה.
מה העניין? להתרחק ולהתגבר על הרצונות והתאוות המותרות. מה, לא, 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 מה, לא מספיק בכל האיסורי תורה, אנחנו צריכים גם כן על מה שמותר, גם על זה אנחנו צריכים להתגבר. מה, מה, מאיפה זה? למה? אפשרות מספר אחת, כי בכך אנחנו נדמה למלאכי השרת ונוכל לראות אותם. האפשרות השנייה, זה על ידי זה שאנחנו נתגבר על הרצונות והתאוות המותרים, אנחנו לא נגיע לעשות דברים אסורים. והשורת השלישית, זה מראה שהרצון שלנו זה רק לעסוק בתורה. מאיפה אנחנו לוקחים את הציווי הזה,
מה העניין,
הדרך הזאת, או מה העניין שגם על דברים שמותר לנו לעשות אנחנו צריכים להתגבר? האם כי בכך אנחנו נהיה דומים למלאכי השרת ונוכל לראות אותם? האם כך אנחנו לא נגיע לדברים אסורים? או אפשרות השלישית, כי בכך אנחנו נראה שרצוננו רק לעסוק בתורה.
אני נראה לי
השירות
השנייה,
השירות השנייה נראה לך ונראה לך טוב. זה שוב, זה אסוף סייג לתורה, זה מה ש...
נכון, ואומר רבן יין שאדם שמתגבר גם על הדברים המותרים, אם חלה וחס יבוא לפתחו איסור, הוא יגיד לעצמו, יחשוב, הרי מדברים אפילו שמותרים הוא מתגבר, אז ודאי שלא צריך להיכנס לכזה חשש. אתה רואה את זה בחוש, אתה רואה את זה לפעמים שאנשים מדברים, הם אומרים שכיצד הם עושים פעולות, יכולים לעשות פעולות של אסורות, כאשר הם מקפידים על מיעדרין למשל, או מקפידים על דברים שהסטנדרט לא מקפיד, אז זה נותן להם את המבט שהם נמצאים במקום אחר, נמצאים במקום אחר. זה גם, הנה, רבי ברוך שמואל דויץ', כן, שבריא בן לאה, רפואה שלמה, כשהיו מתייעצים איתו בחורים, אמריקאים, מדוע, מה העניין לך תמכור חליפה ברחובה של עיר? מה? מה העניין? אתה לא בסמרדרש, אתה לא בתפילה, מה העניין? הוא אומר, אדם שלך למכור חליפה ברחוב, הוא לא ייכנס למקומות אסורים. אם הוא ככה יכול להיכנס, אבל כאשר אתה למכור חליפה, לא ייכנס לכאלה מקומות. זאת אומרת, אנחנו מבינים מכאן שכאשר אדם מקדש את עצמו, פורש, מדברים אפילו המותרים, עכשיו לא מדובר פה להגיע לסיגופים ותעניות ודברים שהם למעלה מדרך הטבע והנורמל, אלא אנחנו מדברים פה על דברים בסיסיים, על למנוע את עצמו מתאווה יתרה. וכזה מצב אדם גורם להתקדש, וממילא יש לו סייג וגדר חילה וחס לא ליפול לכדי איסור.
אצלנו המשגיח בישיבה דווקא העצים את זה, מה שהרב אמר, שאתה הולך עם כובע וחליפה ברחוב, אז דברים שאתה לא נכנס למקומות שלא נעים להיכנס, כי יש לך כובע וחליפה. אבל כובע וחליפה, אתה מוריד את המגבה, אתה מוריד את החליפה, והכל בסדר. אבל אצלנו...
את הפאות.
זהו, אנחנו, אני למדתי בישיבת גור.
יש כיפה גדולה, יש כיפה...
עכשיו יש את הכיפה הגבוהה, ויש את הפאות מתחת לכיפה.
מתחת לכיפה.
יש את האויזזוקן, כמו שנקרא, זה את המכנסיים תחובים בתוך הגרביים. יש את הטליסקוטן, מצמר. יש לך חליפה ארוכה. עכשיו אתה נכנס, אז הורדת את החליפה, יופי, עכשיו מה אתה עושה עם הציצית? הורדת את הציצית, טוב, אני שרת את המכנסיים בתוך הגרביים. אתה מוריד את הכיפה, הפאות נופלות, אז הוא כבר מוותר על זה, אומר, עכשיו אתה מסובך, הולך הלאה. בשביל זה יש לך את כל הסממנים האלה. כן.
שאלה נוספת.
יצחק הוא מרצה בכיר ובעל תשובה.
סרטונים וכאלה.
ממה הוא צריך לפחד? אגב, הוא לא רע בכלל. ממה הוא צריך לפחד? אפשרות מספר אחת, שלא יתגבר עליו יצרו. האפשרות השנייה, שלא יגלו את חטאיו הראשונים. האפשרות השלישית, שלא ישחיל בהרצאותיו סלנגים ומטבעות לשון רחוביות מהעבר.
הוא
בעל
תשובה,
על
מה הוא צריך לפחד?
כן, הוא מרצה בכיר, בעל תשובה, אדם מפורסם, אבל ממה בכל אופן הוא צריך לפחד? האם שלא יתגבר עליו יצרו? האם שלא יגלו את חטאיו הראשונים? או שלא ישחיל בהרצאות שלו סלנגים ומטבעות לשון רחוביות מהעבר, תוך כדי להיטות הדברים? הכל נשמע משכנע, אתה אומר, כל התשובות.
כן, אם הוא בעל תשובה הזו במעלה גבוהה, אז כל הגדול
מחבר
הוא גדול ממנו.
נו, אז מה התשובה?
אני אין לך התשובה השלישית,
אז שלא ישחיל בהרצאותיו סלנגים ומטבעות לשון.
זה ודאי נכון, השניים זה דווקא בעל תשובה או כל אדם, זה לא...
לא, אבל פה יש יותר את החשש שהוא
יגרר למה קרה. כי הוא מכיר את הביטויים, את התנועות.
כן, זאת תשובתך?
אתה עורף...
שלא יתגבר עליו יצרו, זו אפשרות מספר אחת. האפשרות השנייה שלא יגלו את חטאיו הראשונים, והאפשרות השלישית שלא ישחיל בהרצאותיו.
זה אנחנו חייבים את התשובה.
מה זאת אומרת שלא יגלו חטאיו הראשונים? כאילו מה...
בעל תשובה.
מה יש
לו
להיזהר בזה?
אתה יודע, יש בעלי תשובה אגב.
אז אולי זו לא...
לצערנו שמתגעים. אתה יודע מאיפה באתי?
זה סופר.
אני הייתי ככה והייתי ככה. יש כאלה שמספרים בגאווה מאיפה הם באים. שוב, אדם צריך להתבייש מאיפה שהוא הגיע, לא לספר את זה מאיפה שהוא הגיע. אבל טוב, שוב, אני אתן לך שוב שלוש אפשרויות, תבחר. אפשרות מספר אחת, הוא צריך שלא יתגבר על המצרו, אפשרות השנייה שלא יגלו את חטאיו הראשונים, ואפשרות השלישית שלא ישחיל בהרצאותיו סלנגים מהעבר.
טוב, אז
לכאורה
אפשרות השנייה, כי זה תלוי במוצא. אפשרות השנייה.
טוב, התשובה הזו אינה נכונה. בעצם התשובה היא פשוטה הרבה יותר, וזה נכון גם לגבי כל אדם.
אבל כולם, למה דווקא בעל תשובה? התשובה נכונה שלא יתגבר על המצרו.
אז אני גם מביא, הוא אומר, היות שהוא בעל תשובה, זה כל אדם גם, כל אדם הוא בעל תשובה, אבל תשובה לא צריך להיות אדם שהוא היה לפני זה היה בעודו ועכשיו...
נכון. כל דקה אנחנו בעלי תשובה.
נכון מאוד, נכון מאוד. בעל תשובה זה לא מה שבסלנג היום קוראים בעל תשובה, חזבת וכו'. כן, אנחנו מדברים כמובן על כל אדם ששב בתשובה, שעשה פעולה שהיא כל יום חס נכשל בה, ועכשיו הוא כמובן רוצה לשוב, אז יש לו יותר כביכול אפשרות לשוב, חלילה וחס, להגיע לאותו מצב.
מאוד?
חלילה וחס. ולכן הוא צריך להתפלל בתפילה יתרה שהוא לא ישוב למעשיו הקודמים.
בעל תשובה הוא מועד יותר...
כל אדם, מה זה לא תשובה? אדם שחטא במקום מסוים, אדם שעשה באדום פעם, אז הוא כבר יש לו זלזול מסוים. אדם שפעם עיקה מישהו, אז הוא יותר...
כשהוא שב הוא צריך לשוב בכפל כפליים.
גם צריך לשוב, גם צריך לזהר יותר ממעשיו במקרים האלה, כי הוא כבר, באותו פעולה, הוא כבר נכשל. ולכן, כל אדם, אנחנו מדברים פה אדם ספציפי בתשובה הקיצון, אלא כמובן כל אדם שעשה איזה פעולה ועכשיו הוא שונה בזה, הוא חזר בו מזה, הוא קיבל על עצמו להתגבר על הנושא הזה, הוא צריך להתפלל ולבקש שיותר הוא לא יכתב.
כמובן שאנחנו מדברים על כל אחד מאיתנו ולא חלילה לקהילת בעלי התשובה. כולנו בעלי תשובה. כל אדם
לשוב בתשובה.
צריך לשוב בתשובה וצריך להיזהר שלא יתגבר עליו יצרו על דברים שעבר.
תודה שעלית לשידור בנימין.
תודה.
תודה רבה. אנחנו ממשיכים הלאה עם אביתר. שלום, ערב חי.
שלום.
מאיכן אביתר?
חולון.
מחולון, יפה. שאלה ראשונה.
שמה יצאו ממנו בנים צדיקים. זאת הסיבה. למה?
סיבה למה? למה זאת סיבה?
אפשרות מספר אחת לכך שהבורא מעריך אף לרשעים. האפשרות השנייה לכך שאין לפגוע ולהעליב רשעים. האפשרות השלישית לכך שיש לגמול חסד ולהטיב לרשעים.
אתה הבנת את השאלה?
מה השאלה?
השאלה היא כזאת. שמה יצאו ממנו בנים צדיקים. האם שמה יצאו ממנו בנים צדיקים, הקדוש ברוך הוא מעריך אף לרשעים? זו אפשרות ראשונה. לכן הוא מעריך אף לרשעים, כי אולי יצאו ממנו בנים צדיקים. האם כי אין לפגוע ולהעליב רשעים שמה יצאו מהם בנים צדיקים, או שיש לגמול חסד עם הרשעים שמה יצאו מהם בנים צדיקים?
תשובה שלישית.
יש לגמול חסד עם הרשעים שמה יצאו מהם בנים צדיקים?
כן.
אתה בטוח?
כן.
טוב, אני לא יכול להתמודד עם הביטחון שלך, אבל התשובה היא דווקא שהבורא מעריך אף לרשעים שמה יצאו מהם בנים צדיקים.
נכון מאוד. כמו שלמדנו שלמשל הלוות בריבית למשמד מותר, למרות שיכול להיות שלא יצא בנים צדיקים, זה לא קשור, זה לא סיבה. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא מעריך אף לרשעים, אחד הסיבות זה שמה יחזו בתשובה או שיש להם איזה זכויות, וגם שמה יצאו מהם בנים צדיקים, זה גם סיבה שבשביל זה בורא עולם מעריך אף לרשעים. לכן אין שאלה מדוע הצדיק...
אבל מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע?
אולי בגלל שהוא יודע, זה לא שמה. אנחנו חושבים שמה. אנחנו שמסתכלים ושואלים מדוע, מדוע רשעים מעלו זו, אז זאת התשובה, שמה יצאו מהם בנים צדיקים.
תודה שעלית לשידור, אנחנו ממשיכים עם אברהם. עוד רגע, עוד רגע, בסדר? עוד רגע נהיה עם אברהם.
אני גם ביקשתי מהרב היום, אם אפשר קצת לדבר על עניין של סליחה ומחילה, גם כמובן כלפי המקום, אבל גם איך מתנהגים כלפי
אנשים,
בן אדם לחברו, איך צריך לבקש סליחה, על מה צריך לבקש סליחה, אם יש מקרים שלא צריך לבקש סליחה, ואם מבקשים סליחה, כיצד?
זה נכון מאוד, באמת, רגע לפני שאנחנו צועדים לקראת יום הכיפורים, יום סליחה ומחילה, אנחנו יודעים שכל ההבנות הקדוש ברוך הוא מכפר, ואדם חברו, אדם צריך לבקש סליחה מחברו, בשביל שזה יתכפר לו, זה נכון מאוד, ולכן זה הזמן המתאים ביותר להתרצות, להתפייס, רגע לפני יום הכיפורים, ובזה שם נעסוק גם בזה במהלך שיעורים שלנו פה.
צריך לדעת איך לעשות את זה. באמת לגלות כנות, באמת רצון, לא סולח, טוב, לא סולח, עשיתי את שלי, ביי.
נכון.
זה צריך באמת רצון טוב להתפייס.
לא, אבל גם יש כללים, מה אם האדם לא סולח?
לא, אני לא מאמין שאם אדם באמת בא בכנות ורצון אמיתי לבקש סליחה ולהתפייס, אני לא זוכר שעמדתי בפני מישהו שהוא חומה בצורה שלא הסכים.
אתה, אבל אם...
צריך לדעת גם איך לעשות את זה.
אם אדם גרם לנזק, למשל, מאוד 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 גדול למישהו. לא, והוא בא לבקש סליחה אחרי זה. אז נכון שצריך לסלוח ולהתגבר, אבל אתה יכול להבין שגם יכול להיות שניצב האדם ואומר, כל הכבוד לזה שאתה בא לבקש סליחה, בוא...
זה כמיים פנים אל פנים, כן לב האדם. ברגע שהצד הפגוע, באמת מרגיש שהאדם מולו באמת, באמת אבל מתחרט, יהיה לו יותר קל לסלוח. אם הוא מזהה שהאדם מולו, איך אומרים, בשביל להחתים בקשת סליחה, אז הוא יותר מתקשה. אבל טוב, אנחנו נעסוק בזה, נבקש מהרב שקצת יעריך בזה, בעזרת השם. טוב.
טוב, אז נגיע לזה בעזרת השם בשאלות בהמשך כמובן. אנחנו עם יוסף?
כן.
שלום יוסף. שאלה ראשונה.
יותם, איש רע מעללים, שכל מחשבותיו ומעשיו רק רע, כנגד לומדי ועוסקי התורה. עכשיו, הוא התחיל להניח תפילין ולחבוש כיפה. איך להתייחס אליו? עכשיו עוד מספר אחת, אין להתייחס לכך ברצינות. זה מהשפה ולחוץ. האפשרות השנייה, רק אם הוא שב גם בסתר וגם בגלוי, אז אפשר להתייחס אליו ברצינות, שבאמת הוא בעל תשובה אמיתי. באפשרות השלישית, יש לקבלו בכל מקרה אדם שבאמת עשה רע כנגד, איך אומרים, הרים יד על תורת משה, ועכשיו הוא התחיל להניח תפילין ולחבוש כיפה. אז איך מתייחסים אליו?
מה דעתך? אפשרות
השלישית זה יש לקבל אותו בכל מקרה.
אתה יכול להסביר לי עוד פעם?
שוב, אדם שידוע כאדם רע התחיל פתאום להניח תפילין ולחבוש כיפה, האם צריך לקחת את זה ברצינות? שהוא חזר בתשובה או שלא? אפשרות ראשונה, אין צורך להתייחס לכך ברצינות. אדם שידוע כרע, גם אם הוא עושה כמה דברים טובים עכשיו, זה לא אומר שהוא באמת מתכוון לזה. אפשרות שנייה, רק אם הוא שב בתשובה גם בסתר וגם בגלוי, רק אז יש לקבל אותו. והאפשרות השלישית, אדם שמחליט לעשות תשובה, גם אם הוא עושה את צעדיו הראשונים, יש לקבלו בכל מקרה.
שלוש
אתה אומר.
נפלא,
ואתה צודק.
אנחנו נמשיך עם עוד שאלה וניתן את זה לשם ביור על המהלך הזה.
היה מקרה הרי של מישהו שצעק, חירף וגידף שני נערים שמניחים לאנשים תפילין ברחוב, ושבועיים אחרי זה התחרט ובא בעצמו להניח. אז אפשר לקבל אותו.
זוכר את המקרה הזה. אז אותו יותם איש רע מעללים יש לקבלו בכל מקרה, אבל החבר שלו יובל הוא גם התחיל להניח תפילין, אבל רק בסתר, שלא רואים.
כן, לא בשבת, ביום חול כמובן, אבל הוא מניח שלא רואים בבית או מקום שנסתר. כלפי חוץ הוא עדיין עם אותם טלטלים ואותו...
זה כמו שמישהו אמר שהוא חזר בתשובה שלמה, הוא כל השבת מניח תפילין ומדליק נרות. הוא צדיק גמור.
לא, אבל יובל הוא כן, הוא כן בשלבי חזרה בתשובה, אבל בסתר. בגלוי הוא לא מוסכים, הוא עדיין יוצא.
יש כאלה עדיין, יש אנשים שבאמת מתחילים לעשות את צעדיהם הראשונים בעולם התשובה. והם קצת חוששים מהחברים, מהחברה, ומתחילים לעשות את זה בסתר. כלומר, מתפללים בסתר, או מניחים תפילין בסתר, לא הולכים עם כיפה. הם רוצים ככה לאט לאט.
כאשר זה חוזרים בתשובה, כמו שהזכרת, בשלבים ראשונים, זה מובן. הבעיה מתחילה כאשר אנשים שהם באמת שומרי תורה ומצוות ברוב הזמן, ומתביישים ללכת עם כיפה ברחוב.
יש כאלה שהולכים עם ציצית.
ולא הולכים עם כיפה.
הולכים עם כיפה. מחביאים
את הציצית, זאת אומרת.
הם מניחים תפילין, הם מברכים ברכת המזון, מברכים ברכות. לא הולכים עם כיפה, אני לא
מכיר
את הזן הזה, אני לא...
אני ריקרתי גבי בכנסת, אחד הערים החילוניות, שכן, הוא בשבת, ביום חול, פלל הכל, וברחוב הולך בלי כיפה, מבושה ממש, וזה מפחיד, מבעיל, שבדור שלנו היום, שנת ה... כן, אנחנו בארץ ישראל, כבר למעלה מ-50 שנה, ואנשים מתביישים להסתובב כיהודים, אז כמובן שאין צורך, כשלא שינוי בלבושה ואין סיבה להתבייש. אבל אנחנו מדברים פה אבל...
אז אנחנו, איך אנחנו מתייחסים לאדם שבאמת שב ושבה, התחיל להניח תפילין, אבל הוא עושה את זה רק בסתר. האם... אז זה קשקוש, לא נאמין, לא? האפשרות השנייה הזה, יש לקבל אותו. האפשרות השלישית, יש לקבל אותו רק אם הוא מבטיח שבעתיד הוא גם יניח תפילין בגלוי. אז אדם שהתחיל להניח תפילין בסתר, איך אנחנו מסתכלים עליו? בתוך קשקוש, האם... יש לקבל אותו, או יש לקבל אותו רק אם הוא מבטיח שבעתיד הוא גם יניח תפילין בגלוי.
שתיים.
יש לקבלו, אתה אומר, ואתה צודק, ואנחנו מזדרזים לשאלה השלישית.
ממה יש לשוב בתשובה שלמה? אפשרות מספר אחת רק ממעשים לא טובים, אפשרות השנייה גם ממחשבות לא טובות, ואפשרות השלישית, אפילו ממידות רעות. אדם צריך לשוב בתשובה. מעשים לא טובים, מחשבות לא טובות, או גם וגם וגם במידות רעות.
תגיד את זה עוד פעם.
ממה יש לשוב בתשובה שלמה? אפשרות מספר אחת רק ממעשים לא טובים. האפשרות השנייה, גם ממעשים לא טובים וגם ממחשבות לא טובות. האפשרות השלישית, גם ממעשים לא טובים, גם ממחשבות לא טובות, וגם ממידות רעות.
שלוש.
שלוש, גם עם מידות רעות.
זאת אומרת, גם אם אדם יש בו איזושהי תכונה שהוא לא עבר את האווירה.
ולא הזיק.
אבל היא תכונה לא טובה.
נכון מאוד.
אז יש לשוב על זה בתשובה.
שוב, וזה חלק ממעשה התשובה של האדם. ובעצם השינוי של המידה זה אולי בעצם התפקיד החשוב ביותר של האדם שמשנה את גוף, את מידותיו. זה בעצם הכוח של התורה, הכוח של העמל. ובזה הוא נדמה למלאכי השרת, וזה עיקר תפקידו של האדם.
יפה יוסף, שלוש תשובות נכונות השלמת. הפרס שלנו בדרך אליך, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים לעוד הפסקה קצרה, מיד שווים.
עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו, עכשיו איתנו אברהם.
כן, שלום ערב חי.
שלום וערב חי. שאלה ראשונה.
מאיזה חבר יש להסתלק? מאיזה חבר אתה צריך להסתלק או לא להיות בסביבתו? אפשרות מספר אחת זה מחבר מעצבן שכל הזמן הוא מוכיח. האפשרות השנייה זה מחבר שהוא מפרגן, שהוא משבח אותך גם על דברים שלא טובים שעשית. והאפשרות השלישית מחבר משעמם. מאיזה חבר אתה צריך לחתוך, כמו שאומרים בשפה, בסלנג? האם מחבר...
זה בין שלושתם, אפשרות יותר מסתברת, זה שתיים.
שתיים, מחבר שהוא מפרגן, משבח אותך גם על דברים הלא טובים שעשית ואתה צודק, כי הוא יכול לדרדר אותך?
לא מצא שהוא לדרדר, אלא מה הגדרה של חבר? לא צריך להסתלק ממנו לחתוך, זה קצת היה...
לא לחתוך?
פחות, זה לא נקרא חבר. הגדרה של חבר, שמנו אתה למד עם מעשה, ואתה מנסה ככה להתייעץ איתו ולדבר איתו ולהתקדם איתו, זה לא אותו אדם שדווקא מפרגן לך ומתחנף. כי אותו אדם שהוא מתחנף, אז יכול, עד רבה, שאתה יכול לעשות דברים שהם אינם טובים, ולחשוב שזה בסדר, כי הנה, החבר הסכים איתך. זה לא חבר טוב, זה חבר שכלפי חוץ אולי הוא יש לו סיבות או אינטרסים לגרום לך ככה לחשוב שהוא חבר שלך, אבל הוא דווקא רוצה ברעתך, ויש הרבה כאלה. כן, בני אדם, ובני אדם יש להם מורכבים מהמון תכונות, קנאה, שנאה, נתירה, ופעמים רבות שאותו אדם שהוא דווקא מחייך והכלפי חוץ, הוא דווקא מבקש להכשיל את החבר או את הידיד או את קרוב משפחה, זה לא משנה, בכל מיני עצות כאלה ואחרות. ולכן, דווקא אומר הבני, הנה, אותו חבר שפעמים אפילו מוכיח אותך, שלא עשית טוב, לא עשית כדרך הישרה, לא שזה הדרך שלו, לא שהוא רק מוכיח ולא מפרגן, אלא כשהוא מוכיח במקומות שצריך, זה דווקא אדם שיותר אכפת לו ממך, מהחבר, מהשכן, מהידיד, ודווקא אליו צריך להתחבר ולהתקרב. מה שאין כן, כאשר מדובר באדם שהוא חנפן ומראה פנים שוחקות, דווקא כשאותו אדם עושה דברים שאינם טובים, ממנו צריך להיזהר.
שאלה שנייה. רגע לפני פתיחת חנות הכל בו, הבין ישי שהוא צריך שותף. הציעו לו את איבט. בבירור התגלה כי איבט הוא אדם עמיד, אבל הוא רע לבריות ורשע לשמיים. אדם שהציעו לו שותף, אמנם עמיד, מבוסס, כלכלית, אבל הוא רע לבריות ורשע לשמיים. אפשרות מספר אחת, אין בעיה, אין בעיה לעשות איתו שותפות. בעיקר שמבחינה פיננסית הוא יציב, הדירוג אשראי שלו טוב.
ה-BDA.
כן. האפשרות השנייה זה אין להתחבר ולעשות שותפות עם רשע. והאפשרות השלישית זה תלוי אם הוא ינהל את הכל בו רק איש, האם אותו איבט, אותו אדם רשע, האם הוא רק יהיה שותף, הוא יהיה גם שותף פעיל, או רק משקיע. מה קורה? מה הדין לגבי שותפות בעסק עם אדם שהוא מוגדר רע לבריאות ורשע לשמיים?
כמדומני שכל העניין של זה שהוא עמיד, שבזה יהיה לו טוב, ככה זה נראה במידת ההשתדלות, אבל להשתתף עם בן אדם כזה שהוא רע לשמיים ורע לבריאות, ברור שהנזק יהיה רב על הטוילט, ואם כן, בעצם זה לא נוחס במידת ההשתדלות, ולכן התשובה היא שתיים.
שתיים, אין להתחבר ולעשות שותפות עם רשע. זה בלי כל קשר, נראה לי, גם כעצה עסקית זה חכם. אל תתעסק עם אדם שהוא לא נעים לבריאות.
נכון מאוד, אבל אנחנו נלמד, אפילו לומדים את זה בפסוקים, שאין להתחבר עם הרשע בפתיחת העסק. בוא נראה בהמשך.
טוב,
שאלה שלישית.
שנייה עכשיו.
שנייה, אנחנו ממשיכים עם איבט. אישי ויתר על השותפות איתו, אבל מנדי חשב שאפשר לצרף אותו כשותף למבצע הנחת תפילין.
זאת אומרת, צריכים להניח תפילין, רוצים לצאת בזה מבצע, וחסר ממון בשביל לגייס את הזוגות תפילין, דבר מצווה, לכאורה. האם מותר לשתף?
להטרים אותו לקניית זוגות תפילין, או עמדות, או...
לא רק להטרים חד פעמי, אלא משהו יהיה חלק מהאסטרטגיה איך ובדיוק לעשות את זה. האם כשותף הוא יכול לדבר מצווה? כן ניתן להתחבר עם רשע.
אפשרות מספר אחת, דבר מצווה, אין מניעה להתחבר עם רשע. האפשרות השנייה זה גם לדבר מצווה, אסור להתחבר לרשע. האפשרות השלישית זה תלוי כמה כסף מדובר.
אם הוא רוצה להשתמש, אם רוצה להשתמש בכסף, שכסף אסור למצווה, או שזה כסף
כמותר? זה לא נושא של הכסף.
זה לא כסף, זה ממש לחבר אותו לפעילות. שיהיה חלק מאיפה להציב את
הדוכנים,
איך לנהל את זה.
אם הדבר הזה יצליח לגרור את החבר, כן, אם זה יצליח לגרור את החבר הזה להפוך, לחזר
לתשובה, אנחנו יודעים מה יהיה בעתיד. עכשיו הוא רשע ורוצים להתחבר איתו שהוא יהיה חלק מהאסטרטגיה.
אז או שאין מניעה כי זה דבר מצווה, או שעשו
הרחק משכן רע. החכמים אמרו את זה ללא כללים, הרחק בכל מצב.
אז זה גם דבר מצווה. נפלא, תשובה נכונה.
תשובה נכונה. שאלה הבאה,
מניין אנחנו נלמד שאין להתחבר עם הרשעים? אפשרות מספר אחת, כי כתוב בהתחברך עם החזיהו
פרץ
השם את מעשיך. שוב, בהתחברך עם החזיהו פרץ השם את מעשיך. זו אפשרות מספר אחת. האפשרות השנייה, כי כתוב אוי לרשע ואוי לשכנו. האפשרות השלישית, כי כתוב בדרך רשעים תועבד.
תועבד.
מיניים?
אתה
אומר שזה כתוב
הברכה? אוי לרשע אוי לשכנו זה שבתוצאה, זה לא דווקא בגלל המעשה, לא דווקא בגלל האיסור.
אז זה מעשה תשובה ראשונה, זה התשובה שלך.
אז מה התשובה שלך? בהתחברך?
כן, התחברך עם החזיהו פרץ השם את מעשיך.
נכון מאוד, והנה רואים מכאן שאדם שמשתתף עם רשע, אז ממילא זה לא מצליח, כמו עם אברהם ולוט, כאשר לוט היה קרוב לאברהם, אז נסתלקה כבכל השכינה, ולא היה נבואה. רק כאשר לוט נפרד מאברהם, אז התחברה השכינה שוב למקום התואר, למקום הקדושה.
אוקיי, ואנחנו פשוט, יש לנו רוצה עוד מאזין? בוא ננסה בזריזות עוד מאזין, תודה לך.
אתה בטוח?
הפרס שלנו בדרך אליך, אליהו. אליהו שומע אותנו, שאלה אחת, ענית נכון, הפרס אצלך.
כיצד אדם מגיע ומתקרב לכל המעלות הטובות? אפשרות מספר אחת, אם הוא מתרחק מכבוד ומהנאת אחרים. האפשרות השנייה, אם הוא מתרחק מכבוד וכעס. האפשרות השלישית, אם הוא מתרחק מכסף וכדומה. איך אדם מתקרב, מגיע ומתקרב לכל המעלות הטובות?
מה המעלית שמביאה אותו למעלות הטובות?
האם הוא מתרחק מכבוד ומהנעת אחרים שהוא
להוציא מאנשים טובות?
והאפשרות השנייה, אם הוא מתרחק מכבוד וכעס. והאפשרות השלישית, אם הוא מתרחק מכסף וכדומה.
האפשרות השנייה, אני חושב, כי הרמב"ן כותב שלהתרחק מכעס מביא לכל המעלות.
אוקיי, מעניין.
עוד שאלה, עוד שאלה. לא נגיד לך איזה תשובה נכונה.
20 שניות לסיום.
לא.
בוא, אנחנו נשמח לשמוע אותך שוב.
נכון. התשובה יותר מדויקת מכבוד ומנת אחרים.
אמרת, זה נכון מה שאמרת, אבל התשובה פה שאנחנו חיפשנו זה מתרחק מכבוד ומנת אחרים. טוב, נשמח לשמוע אותך שוב. יותר בנחת, כשיהיה לנו קצת יותר זמן. תודה לאורי כאן שהפיק אותנו הערב. תודה לפנחס בינדר שהיה טכנאי. חרבון גרניביץ', תודה רבה לך. הרב מושקוביץ', תודה גדולה. להלכות החשובות, נמשיך בעזרת השם לעסוק בהן גם מחר ב-9 בערב.